התשיעית באירופה. פודקאסט הכדורסל הישראלי של אתר ספורטס רבי.
Great shot.
עם משה הליקמן.
ברוכים הבאים לפרק החדש של פודקאסט התשיעית באירופה מבית אתר ספורטס רבי. אני כתב האתר משה הליקמן, ולצידי שני אורחים מאוד מאוד מיוחדים, השחקנים הצעירים של בני הרצליה, אביתר מור יוסף ואבנר דרור. אז קודם כל, כיף שאתם איתנו, ומה שלומכם? נתחיל עם אביתר. אני בסדר גמור, מה איתך אבנר?
אני גם מצוין.
אז קודם כל, כמו שאמרתי, כיף שאתם איתנו, ואנחנו נדבר הרבה על בני הרצליה, ובעיקר על הדרך שלכם בעולם הכדורסל והקריירה שלכם עד עכשיו. ממש ניגע בהרבה נושאים, יש נושאים שמשותפים ויש נושאים שנוגעים רק לאחד מכם בכל פעם, אבל יהיה מענה, זה בטוח. אז קודם כל, אשמח שנלך אחורה לתחילת הדרך. איך התחלתם לשחק כדורסל? נתחיל עם אביתר.
האמת שאני בהתחלה התחלתי בג'ודו, זה סיפור מצחיק, אבל הייתי מגיע כל פעם, הייתי כל תחרות הייתי מגיע לגמר, וכל תחרות הייתי בסוף מפסיד בגמר לאותו אחד. אז נמאס, אני חיפשתי ספורט אחר, התחלתי לשחק כדורסל טיפה, והאמת שזה, הייתי טוב, הייתי לא רע, וזה היה מצחן בעיניי.
ואבנר, איך אתה התחלת?
אני שיחקתי כדורסל מגיל מאוד צעיר, והתחלתי יותר לרצות להיות בכדורסל אחרי שפגשתי בכיתה ב' את אבי מזרחי, שהיה מאמן אז בלב השרון, שהוא באמת הוא איש מדהים ונשמה, הוא בעברו גם שחקן כדורסל.
והיה לך איזשהו מודל לחיקוי?
לאורך השנים היו לי הרבה מודלים לחיקוי. עכשיו שעולה לי מהראש, זה בהפועל תל אביב היה לי עידן זלמנסון, שלימד אותי המון על גבוה ישראלי, ואיך להיות גבוה ישראלי, ואם אתה מסתכל בחוץ לארץ, אתה מסתכל על שחקנים גם בעמדות קצת שונות, כמו ג'ו אינגלס וכל מיני אנשים, לנסות ללמוד מכל אחד משהו.
ואביתר, מי היה המודל לחיקוי שלך?
כמובן שאחרי שאני גדלתי במחלקת נוער של פועל עמק חפר, וכמובן אחרי שהגעתי לשם, אז יצא לי לעבוד המון עם יאור שהיה המאמן שלי, וגם הוא היה ושחק באותה עמדה כמו שלי, הוא גם היה קלעי, אז לקחתי ממנו הרבה, מה זה הרבה, המון אפילו. ואם אתה מסתכל בחול, אז אני מאוד אוהב לראות את טיילור אירו משחק, את קליי תומסון.
אז בוא באמת ניגע במה שציינת, הפועל עמק חפר. איך זה היה לגדול במחלקת הנוער שבשנים האחרונות באמת הופכת לאחת המוצלחות בישראל?
האמת שאני בדיוק הגעתי בשנה הראשונה ביחד עם יאור. זאת הייתה אחת הסיבות שהגעתי לשם. אני התחלתי בכלל בכפר סבא, הייתי שצחקתי עד הנערים לאומית בכפר סבא. והאמת שזה הייתה חוויה מאוד מאוד טובה. בהתחלה התחלנו בכיתה י"א, הגעתי לשם, למדתי, עבדתי המון עם יאוש, הוא שיפר אותי, כאילו הגעתי לבן חפר שחקן ויצאתי שחקן אחר לגמרי, עבדתי איתו המון, שיפר אותי בהמון אספקטים, בטח באספקט של הקליעה, שזה הדבר העיקרי שאני עושה, ואני מאוד שמח שעברתי שם.
אבנר, אתה גם גדלת במחלקת נוער מפוארת הפועל תל אביב, איך זה היה בשבילך?
זה האמת היה מדהים, ממש נהניתי, זה מעבר מלחיץ, אבל בזכות מאמנים טובים ואנשים טובים, הצלחתי להתקדם, כמו שאמר אביתר ואני מסכים איתו, הגעתי שחקן אחד ויצאתי שחקן אחר.
אחד הרגעים הגדולים שלך היה סל משוגע בחצי גמר הפלייאוף לנוער משלושת רבעי מגרש בסיום רבע שלישי, תספר קצת על זה.
כן, זו הייתה חוויה, התחושה של אחרי הסל, הרעש מהקהל, אתה יודע, אתה זורק כדור כזה, אתה כמובן שאתה מנסה לקלוע, אבל לא הרבה פעמים כדור כזה נכנס, ופתאום ברגע אחד עולה הביטחון, המומנטום גם, אם אני לא טועה, הקליעה הזאת הייתה מאוד חשובה לנו גם במשחק הזה, וזה באמת הייתה קליעה שאני הרבה ביטחון באותו משחק, ואני מאמין שעזרה גם הקבוצה בסופו של דבר.
וציינת את עידן זלמנסון קודם, שהתאמן איתך בקבוצת הבוגרים של הפועל תל אביב, איך זה היה להתאמן שם, מה לקחת מהחוויה הזאת?
לקחתי המון, זו הייתה חוויה, לא, הייתה נראה לי החוויה הראשונה שלי בכדורסל בוגרים, הייתי אז בכיתה י"ב, ולמדתי משם מה זה להיות שחקן כדורסל ברמות הכי גבוהות שיש, כי עידן זלמנסון ממש עזר לי שם, כל השחקנים, ג'ייקובן בראון, גם שחקן מאוד מאוד חכם, מאוד עזר לי. כל האנשים שם טובים, ברטימור, גיל בני, כולם.
מתי הבנת באופן כללי שתהפוך למקצוען? האם זה היה בנקודה הזאת שאתה כבר מתאמן עם קבוצת הבוגרים של הפועל תל אביב? האם זה היה לפני כן, אחרי כן?
הרבה לפני. בכיתה ח' התאמנתי, הייתי להם בלב השרון, זה היה לפני המעבר להפועל, והתאמנתי תחת רועי חגי, והוא נתן לי שם ביטחון ברמה אדירה, והוא באמת היה הראשון שראה שיש לי אולי את היכולת הזאת להגיע לרמות הגבוהות, והוא נתן לי שם ביטחון, וממנו הבנתי שיכול להיות שאני יכול להיות מקצוען, ואני רוצה לעשות את זה.
אביתר, מתי אתה הבנת שתהפוך למקצוען?
מתי? הרצון שלי להיות מקצוען היה מאוד מגיל מאוד צעיר, תמיד זה היה נובע בהרבה ויתורים, אתה יודע, חברים, מסיבות, כל מיני דברים כאלה, שאתה יודע שחברים הולכים עכשיו לפגשים עד מאוחר בלילה, ואתה יודע שמחר יש לך משחק חשוב, אז אתה נשאר בבית, הולך לישון מוקדם, דברים כאלה, אבל מתי ידעתי שאני באמת תהיה מקצוען? לדעתי זה היה לקראת, האמת שאחרי שסוף כיתה י"א לדעתי כבר הבנתי שבאמת זה הכיוון שלי.
לא שיחקת בנבחרות הצעירות ועדיין הצלחת להגיע לליגה הלאומית ועכשיו לליגת העל, איך היה לך את הביטחון הזה שעדיין תהפוך למקצוען, והאם כן הרגשת אכזבה שלא סימנו אותך בנבחרות?
לגבי הנבחרות, האמת שבשנה האחרונה של העתודה זה היה בדיוק קורונה, זה היה את הצ'אלנג'ר בקפריסין, ואני הייתי, נפלתי בדיוק בשבוע האחרון לפני הנסיעה לפני הטורניר, ממש בשבוע האחרון, אריאל היה מאמן, אריאל בתלחמי. מאיפה היה לי הביטחון? האמת שתמיד האמנתי בעצמי, אתה יודע, זה שיש אנשים חושבים דברים זה משהו אחד, אבל מה שאני חושב זה משהו אחר, וגם היה לי סביבה מאוד תומכת, היה לי את ההורים שלי, היה לי את יאוש האמין בי מאוד, היה את לירו קפלינסקי, מעמק חפר שמאוד האמין בי, ההורים שלי, הסוכן שלי, רוני לופו. בסוף אתה יודע, זה דברים שמאוד עושים.
אבנר, עכשיו אנחנו נדבר על החוויות שלך בנבחרות הצעירות, וזה באמת התחיל עם קיץ נפלא, עם נבחרת הנוער, ב-2021 נתת טורניר מצוין בצ'לנג'ר שבו רון ציפר פרץ לתודעה, משם המשכת לשני קיצים מאוד מוצלחים עם נבחרת העתודה, בקיץ שעבר היית שחקן בולט בנבחרת והצלחתם להגיע עד חצי הגמר, וגם השנה נתת בעיקר את דקות המנוחה לדני וולף ותרמת להגעה של הנבחרת עד לגמר אליפות אירופה, אז בוא באמת נדבר על זה, איך אתה מרגיש עם קריירת הנבחרות שלך, שהיא באמת עמוסה בהישגים?
קודם כל, אני מקווה שקריירת הנבחרות שלי עוד לא הסתיימה, אתה יודע, אבל אם אתה מדבר על הנבחרות הצעירות, אני באמת רק אסיר תודה לכל רגע ששיחקתי שם, זו הייתה חוויה מדהימה, החל מ... הצ'אלנג'ר, כמו שאמרת, שהיה בישראל, שזה גם הייתה כניסה קלה וחלקה לנבחרות, כי אתה לא ישרת, אז אתה בארץ ויש קהל ביתי, וגם אורן אהרוני שנתן לי שם את הפריצה, ואני חייב לו המון. באופן כללי, הנבחרות מאוד עזרו לי להתפתח כשחקן, מאוד.
אני חייב להחזיר אותך למשחק הראשון שלך בצ'לנג'ר, אתה זוכר איך הוא התחיל?
אני לא אשכח את זה.
אז יאללה, ספר.
אני לא זוכר מה בדיוק היו הצבעים, אבל היינו אמורים לשחק נגד ליטה, והם הגיעו עם הצבעים הלא נכונים. ואנחנו היינו צריכים להחליף, ואני באותו זמן מתחמם על המגרש, אם אני לא טועה, אז אמרו לשחקנים שהיו בחדר הלבשה שכל אחד יסמס איפה הבגדים שלו נמצאים, יקחו את הבגדים ויביאו לנו לעולם, ואני שלחתי את ההודעה האחרון, רק חזרתי בחדר הלבשה, ויכול להיות, אם אני לא טועה, בצילום מסך זה נחתך, אז בשם שלי, אז הבגדים שלי לא הגיעו.
אז, ואז רק התחלת לשחק בשלב יחסית מתקדם במשחק.
כן, אבל זה היה יכול להיות הרבה יותר מאוחר אם רנתיה לא היה טס על אופנוע שלו בסוף. אם אני לא טועה, זה גם איתנו הפופינגר אולי מנסה להפוך חולצה של שחקן משנה שעברה ממספר 2 למספר 10 עם טייפ של פיזיותרפיסטים לדרור וגם של משפחה שם. ואורן אהרוני אומר איפה החולצה שלי ואני רץ בדיוק להביא את ה... הבגדים, אני רואה אותם כזה יוצאים מהדלת, ואני רץ בדיוק להביא אותם, אורן אהרוני כבר מבקש חילוף, אני עוד לא מספיק לסיים לשים את המכנסיים, הם כבר זורקים אותי על המגרש. ומשם הכל היסטוריה.
אז זה סיפור פשוט אדיר, וזה טוב, כי אנחנו עוד נצטרך סיפורים בהמשך הפרק, במיוחד בסוף, ועוד נגיע לזה, אבל כמו שציינתי, הגעת עד לגמר אליפות אירופה, הקיץ, הפסדתם לצרפת בהערכה, בתום דרמה אדירה ומשחק הירואי, אבל קודם לכן גם ניצחתם את ספרד בשמינית הגמר, באמת סנסציה שאולי לא נראתה הרבה שנים בכדורסל הישראלי, סנסציה בסדר הגודל הזה. מה אתה יכול להגיד על אותו משחק היסטורי?
אתה מדבר על המשחק נגד ספרד, נכון?
כן.
אני חושב שכל שחקן מאותה נבחרת יסכים איתי, זה היה משחק מאוד מאוד טעון מבחינתנו. כמובן, מלבוא להוכיח, ואני חייב לתת קרדיט כמובן לאלעד חסין ולכל צוות המאמנים, וגם לצוות המנטלי שהיה שם שהכין אותנו לזה לפני המשחק, ואנחנו עולים ואנחנו רואים שהספרדים כאילו חושבים שהמשחק הזה הולך להיות שלהם, אם אני לא טועם, גם היו האלופים של הטורניר הקודם, וזה ממש דרבן אותנו, כולנו הפכנו להיות יחידה אחת, והניצחון הזה בהחלט היה רגע מאוד משמעותי מבחינתנו.
אנחנו עוד ניגע במספר נושאים נוספים של העתודה ממש בקרוב, אבל אביתר, איך זה היה בשבילך לראות את ההצלחה של העתודה מהצד?
כמובן ש... תמיד תשמח לראות את נבחרות ישראל בכל ענף מצליחות, ובטח שיש לי שם חברים מאוד טובים, את אבנר לא הכרתי לפני, אבל נועם יעקב חבר מאוד טוב שלי, ואריאל אייזיק, אז בכלל אתה כמובן שמח בשבילם.
אז ציינת את נועם יעקב, ואם אני לא טועה, שיחקת איתו בקבוצת הנוער בארצית של עמק חפר?
מהבוגרים ארצית שחקנו ביחד.
כן, אוקיי, אז ספר על זה, איך זה היה לשחק איתו, כמובן שעכשיו הוא נתן טורניר אדיר עם העתודה, נבחר לחמישיית הטורניר גם.
האמת שכבר שהוא היה צעיר, ראו שיש לו שחקן עם הרבה פוטנציאל, שחקן חצוף, אבל חצוף באופן החיובי, אתה יודע, הוא היה איתנו בבוגרים שהוא היה בכיתה י"א לדעתי, זה היה ילד בכיתה י"א בא לשחק עם בוגרים, למרות שרק בוגרים ארצית, אבל כאילו לא עניין אותו, הוא עשה את שלו, עשה את העבודה שלו, ואחד השחקנים שעובדים הכי קשה שראיתי, מאוד, מאוד נחוש להצליח.
ועכשיו אבנר, תכניס אותנו לחיים של איך זה היה בשבילך לשחק עם נועם יעקב, בטח בתור ביגמן שמקבל ממנו את הכדורים.
לשחק עם נועם במילה אחת זה קל. הוא מקל על העבודה שלך מאוד, הוא, יש לו הרבה נוכחות, הוא מאוד מהיר, הוא יכול לקלוע, הוא חכם מאוד, אז כן, אני כגבוה שגם המשחק שלו מתבסס הרבה על תנועה בלי כדור, זה היה מאוד קל להגיב לדבר כזה, וכמו שאביתר אמר, הוא חצוף בצורה הטובה ביותר, הוא שיש סל חשוב, הוא תוקף את הסל, הוא יודע בדיוק מה לעשות, והוא קר רוח.
ובאופן מפתיע, נועם יעקב, שעכשיו הוא עם וילרבן ביורוליג, וכמובן שהגיע לקיץ אחרי תקופה מוצלחת בהפועל ירושלים, עם שחייה בגביע המדינה, והגעה לגמר ליגת האלופות, מה שמדהים זה שהוא לא לקח אחרי הרבה כותרות, אלא דווקא דני וולף, שהגיע משום מקום לנבחרת העתודה, וממש השתלט על הנבחרת, ואבנר, גם פה יש סיפור מיוחד שקשור אליך, שבאימון הראשון שלו, ממה שפיני גרשון אמר בפודקאסט פיני וחברים, שאתה בעצם הבסת את דני וולף 6-1 באחד על אחד, ופיני אמר לך לחבק את הניצחון הזה, כי בקרוב וולף יתאפס על עצמו ולא יהיה במצב של רק נחת ושהוא הולך להתפוצץ.
הסיפור הזה נכון חוץ מפרט אחד, שכמה אימונים אחרי זה היה עוד אחד, עוד אחד על אחד, והתוצאה הייתה דומה אחד אחד הקודם. וכן, אני מאוד אוהב את פיני גרשון. וכן,
ואיך הרגשת עם הטורניר שלך באופן אישי, בעיקר כמי שנתן לו דקות מנוחה? האם הרגשת שהיית צריך לקבל יותר דקות, או איך אתה מרגיש שהגבת לסיטואציה? בעיקר היית שם למאמץ הגנתי ועבירות כשהיה צריך, איך זה באמת השתלב עם המאמן אלעד חסין?
לא יודע, כשחקן תמיד רוצה יותר דקות, כלומר, אבל אני מאוד אוהב את דני, התחברנו, הוא ממש בחור על הכיפק, ואתה יודע, אז הגעתי לסיטואציה שבה יש שחקן, שהוא שחקן טוב, ואני שמח שהייתי החלק שבקבוצה הזאת, אני גם הגעתי לטורניר הזה, בזמן מוקדם, נפצעתי ביד הרי, ואני הגעתי לטורניר הזה לפני זמן ההחלמה שהייתי צריך, כי היה לי מאוד מאוד חשוב להיות בטורניר הזה. אבל אני מאוד שמח שהייתי חלק מהקבוצה הזאת, ומאוד שמח שזכיתי לעשות את ההישג הזה יחד עם הקבוצה הזאת, וזו הסיטואציה שנפלתי עליה. כן, זהו.
מהן התגובות הכי מרגשות שקיבלת על הטורניר?
בעיקרון זה מהמשפחה שלי, אתה יודע, אין דבר יותר טוב מלראות את המשפחה שלך הגיעה בך ושמחה בשבילך. אז זה לא בהכרח תגובה אחת שמאוד ריגשה אותי, אבל זה כל הסיטואציה שפתאום אני פה, זה סגן אלוף אירופה, שזה לא משהו שזה לא דבר שאני לא בכך.
עכשיו נחזור לאביתר, דיברת קצת על התקופה בבוגרים של עמק חפר, בעיקר עם נועם יעקב בארצית, ועכשיו אשמח שתספר באופן כללי על העלייה לבוגרים שם, איך היה בשבילך המעבר מהנוער לבוגרים?
האמת שהבוגרים שם התחלתי באמצע כיתה י"ב, עליתי לשחק קצת עם הבוגרים של הבוגרים הארצית, ואז בשינה, אני שחקתי חוץ מזה עוד שנתיים בוגרים ארצית, בשנה הראשונה, בשנתיים האלה זה היה מתכונת של לקחו 5-6 שחקני בוגרים, וצירפו להם את כל קבוצת הנוער, אז ככה, זה היה מאוד, לא הרגשתי יותר מדי שוני, כי לפחות באימונים, כי אתה יודע, שיחקתי גם הרבה שחקני נוער באימונים, שהתאמנתי אותם לפני גם, אבל בבוגרים, ההבדל העיקרי זה הרמה הפיזית, הרמה האתלטית והבנת משחק, זה היה בעיקר ההבדלים המשמעותיים ביותר שהרגשתי.
ואתה בעצם גם עשית הקרבה ממה שקראתי ושיחקת בבוגרים ארצית שנה נוספת כשהיו צריכים לעלות ליגה ועשיתם את זה.
שהייתי בשנה הראשונה בבוגרים, וקשו ממני להצטרף לנוער ארצית, שיהיה לה מועדון, לעלות אותם לנוער לאומית, שיהיה לה מועדון גם נוער לאומית. אז ליאור קפלינסקי ויאור ביקשו ממני, אז כן, אז האמת שדווקא נהניתי שם, אתה יודע, בסוף אתה משחק עם אנשים שאתה מכיר, האמת שנהניתי, גם חושב שזה קצת עזר לי, כי עשיתי שם דברים שבדרך כלל אני לא עושה, כמו לשחק יותר עם הכדור, טיפול בכדור ודברים כאלה.
נמשיך עם יהוש שהזכרת ודיברת עליו הרבה, ועשיתם הצלחה אדירה בעונה הראשונה שלך, בהפועל חבל מודיעין בליגה הלאומית, עונת 2021-22, ולא הייתם רחוקים מלעלות ליגה. ספר על העונה הזאת, עד כמה אתה גאה במה שעשיתם.
באמת, זו הייתה עונה מאוד מיוחדת, עונה שמאוד נהניתי בה. בסוף זה היה עונה שהיה לנו שני דברים טובים, היה ג'ים יול ודייס לאן. ישראלים וטרנים טובים, אייל שולמן, יונת אדמור, שמואל מלקוב, וביחד שילוב צעירים כמו עם מויטי, עם שוהם, עמית אלום, עומר שדה ויונתן לוי, אני מקווה שלא שכחתי אף אחד. אז האמת שהשילוב הזה של השחקנים היותר וטרנים, הצעירים והזרים הטובים, עשינו, וכמובן השיטת אימון של יהוש מאוד התאימה לכולם, ביחד זה, האמת שזה יצר משהו מאוד מאוד טוב, ולדעתי היינו יכולים גם לעלות ליגה, אם היה לנו קצת יותר דלק בהיכל בסוף.
בעונה שעברה פחות הלך מבחינה קבוצתית וירדתם ליגה, יהוד דיבר על זה בפודקאסט לפני יותר מחצי שנה, מה לדעתך גרם לירידת הליגה ואיך נשארים אופטימיים כשחקנים וממשיכים להגיע יום יום לאימון בתקווה להפוך את המצב, וגם כמעט הפכתם את המצב עם מיקי גורקה, ולצערכם בסוף זה לא הספיק להישאר בליגה, אבל הייתם קרובים כן לעשות את המשימה הזאת.
מה קרה בעונה הזאת? לדעתי, הכל, לפחות בהתחלה הכל הלך הפוך. זה לא התחבר עם הזרים, וחלק מהשחקנים פחות התחברו, התאימו לשיטה של יהוא כנראה, פחות הצליחו להביא את עצמם לידי ביטוי בשיטה של יהוא. ואז אתה יודע, זה כמו כדור שלג הזה שמתגלגל, החליפו זר, ואז הזר החדש שהגיע תוך שבועיים, החליט שהוא לא רוצה להיות, ואז היה צריך לחפש עוד זר, בסוף, אתה יודע, זה דברים שגורם לך להרבה שינויים, והרבה כל פעם צריך לחזור לשיטת אימון, דברים שאתה עושה באופסי, זה כל פעם מגיע זר חדש, צריך לעשות מחדש, ובסוף זה הגלגל שלג הזה, ודווקא במשחק שהיינו הכי קרובים לנצח אחד מנתניה, שנשבר הסל, אז אתה מבין, ואז בכלל היינו בטוחים גם שאנחנו נקבל איזשהו ניצחון טכני, ואז בכלל המשחק חוזר, והכל הלך הפוך, בוא נגיד ככה.
אבנר, דיברת קודם על המעבר לקבוצת הבוגרים של הפועל תל אביב, האימונים איתם, ומבחינת דקות משחק כשחקן בוגרים, בעצם קיבלת חוויה ראשונה בעונה שעברה עם הפועל רמת גן גבעתיים בלאומית, לא קיבלת הרבה דקות ובסוף גם עברת קבוצה למכבי חדרה, אבל גם רמת גן גבעתיים בדומה לחבל מודיעין ירדה ליגה. מה פחות עבד שם מבחינה קבוצתית?
אני לא יודע להגיד מה פחות עבד. דווקא על רמת גן יש לי להגיד על השחקנים רק דברים טובים. כולם היו אנשים מדהימים. גם הזרים, סטורם וורן וסטמו למו, אני התחברתי איתם מאוד. אין לי דבר רע להגיד עליהם. אני גם אחרי זה עברתי לחדרה, ולא הייתי שם בסוף העונה, אבל אני עדיין לא, אין לי מספיק ידע להגיד על זה.
בחדרה בעצם השתייכת לפרויקט שחקן אמיתי ממה שהבנתי. תספר על החוויה שם.
אז בחדרה לא הייתי שייך לשחקן אמיתי, בעצם הם ביקשו ממני לבוא ולעזור להם לקבוצה, לצערי נפצעתי אחרי 5 משחקים, אם אני לא טועה, זו אותה הפציעה שהייתה אז אחרי זה שהייתה גם בעתודה, שכאילו המשיכה לשם, אבל החוויה בחדרה גם היא, צוות מאמנים, שחקנים, כולם שחקנים, אנשים טובים, קבוצה הייתה צעירה מאוד, אנרגטית מאוד, המאמן והעוזר מאמן, שני מאמנים מצוינים, וממש נהניתי שם, בתקופה שהייתי.
מגיע הקיץ הנוכחי ונלך לפי סדר ההחתמות, בני הרצליה מחתימה לא מעט ישראלים צעירים, שעוד ניגע בעוד שחקנים כאלה בנוסף אליכם, אבל נתחיל עם אביתר שחתם שם ראשון. אביתר, איך קיבלת את ההצעה מהרצליה ואחרי זה גם את ההחלטה להגיע לקבוצה?
אגב, רק חשוב לי להגיד על השאלה הקודמת, שכמובן אין לי שום דבר להגיד על אף אחד מהשחקנים, פשוט שום דבר, לא, הכל לא התחבר. אז לגבי מה ששאלת, כמובן שההצעה הגיעה לסוכן שלי, הכל הצעות עוברות דרך הסוכן, רוני לופו. האמת שזו הייתה שנה קיץ שהתלבטתי אם אני עושה עוד שנה בליגה לאומית, שאני עושה את הקפיצה הזאת לליגת העל, ובסוף, אחרי שקיבלתי את ההצעה מהרצליה, הצעה לחוזה לשלוש שנים. ראיתי מה הם עשו עם שחקנים בעבר בסיטואציה הזאת, לקחו שחקנים צעירים שכביכול מתחת לרדאר, ועשו איתם תהליך של שלוש שנים, שבסוף השלוש שנים האלה הם היו שחקנים משמעותיים בליגת העל. אם זה היה קרביץ עכשיו, לפני זה הם עשו את זה עם אור לאומי, והיה עוד כמה שחקנים שעכשיו אני פחות זוכר כבר. וכשקיבלתי את ההחלטה, את ההצעה, בסוף הגעתי להחלטה שאני חושב שזה הזמן המתאים לעשות את הקפיצת מדרגה, ואני שמח שלא הייתה ההחלטה שלי בסוף.
ואבנר, איך אתה קיבלת את ההצעה וגם את ההחלטה להצטרף להרצליה?
אני קיבלתי את ההצעה פשוט מטלפון מאלדד אקוניס. הוא מכיר אותי, מהנבחרות, היה מנהל שתי הנבחרות העתודה שלי, גם בראשונה עם אורן וגם בשנייה עם אלעד. הוא ראה אותי מקרוב, הוא מכיר אותי, אני מכיר אותו, התחברנו, והוא הציע את זה ואמר שהם רצו שאני אצטרף, ובסוף בחרתי להצטרף לשם.
ואיך אתה מרגיש עם קפיצת המדרגה לליגת העל? האם אתה מרגיש לגמרי מוכן, או שעוד ניסיון בלאומית היה לדעתך יכול לעזור יותר? איך אתה רואה את הנושא הזה?
מבחינתי, אני לא מדבר בשם אחרים, זה באמת, זה החלטה לא פשוטה, כי זה ברור שבלאומית יש יותר דקות, ובליגת העל יש פחות דקות, וגם היו לי הרבה הצעות מכמה וכמה קבוצות בלאומית, ונחיה ונראה אם ההחלטה נכונה או לא. אני חושב שאני מוכן לכל רמה, אבל אתה יודע, time will tell.
ואביתר, איך אתה מרגיש עם המעבר משחקן משמעותי בליגה הלאומית לשחקן שקודם כל יצטרך לבנות את עצמו בליגת העל? אתה כן צפוי לקבל דקות, אבל מן הסתם זה ייקח זמן עד שתקבל את הכמות שקיבלת בלאומית. איך אתה מרגיש עם קפיצת המדרגה?
כמובן שזה דבר שלקחתי בחשבון, שהמעבר יהיה מאוד, מאוד שונה ממה שאני רגיל אליו. האמת שאני טיפה מכיר את זה, כי זה היה מעבר דומה מהליגה הארצית לליגה לאומית, זה גם משהו שבהתחלה הייתי צריך לפנות את הדקות שלי לאט לאט ולהוכיח את עצמי. אבל בסוף אני חושב שאני מאמין בעצמי, ובטח בהיבט של הכלייה, שאני חושב שאני עושה את זה טוב ברוך השם, ואני מאמין שלאט לאט אני אבנה את עצמי, ואנשים, הרבה אנשים שלא מכירים אותי בסוף ידעו מי אני.
אתם עובדים עם דמויות מקצועיות בכירות, אם זה המאמן הראשי דן שמיר, אחד המאמנים הבכירים בכדורסל הישראלי, ואם זה המנהל המקצועי הצבעוני זופי אבדיה. נתחיל עם אביתר, איך זה לעבוד איתם?
עם זופי אנחנו פחות רואים אותו במהלך היום יום, והוא יותר מאחורי הקלעים, אני מניח עובד עם מאמנים, אבל עם דן, זה משהו שיש לו כל כך הרבה ידע, זה משהו שאני, יש הרבה דברים שעוד לא פגשתי, שעכשיו אני פוגש פעם ראשונה אצלו, הוא גם מאמין שמאוד דורש, דווקא אני מאוד אוהב, כאילו, מאוד גורם לי לפחות להוציא ממני מעצמי יותר, ואני לומד ממנו באמת הרבה, המון דברים, כל יום אני לומד ממנו משהו אחר, ואני שמח שפגשתי אותו.
אבנר, איך העבודה שלך עד עכשיו עם דן שמיר, ואם יצא לך לשוחח עם זופי אבדיה?
אני מאוד נהנה, ולהתאמן איתם בהרצליה. יצא לי רק כמה מילים להחליף עם זופי, אבל מה שצריך לדבר איתו, איש מקצועי מאוד, יש לו המון ידע גם, ודן, כמו שביתר אמר, אני לא חושב אבל שזה ראוי שאני אחמיא למאמן שאני כרגע מתאמן תחתיו, אבל אתה יודע, שמו של דן הולך לפניו.
ואביתר, אתה משתף פעולה עם קלעי ברמה סופר גבוהה כמו קריס באב, איך זה ללמוד משחקן עם כל כך הרבה ניסיון וקבלות?
האמת שזה, חוץ מאיזשהו קלעי, הוא גם עוד בן אדם טוב, הוא רואה שאנחנו בערך באותו תפקיד, ואני שחקן קצת כמובן שמגיע ליגה פעם ראשונה, אז הוא מאוד, כל פעם שהוא רואה שאיזה טעות שאני עושה הוא בא ומתקן אותי ועוד, מאוד אכפת לו שאני אשתפר ואתקדם, וכמובן שאני עומד ממנו המון בתור שחקן שכבר הוכיח את עצמו ברמות הכי גבוהות, ואנחנו באותו תפקיד.
ואבנר, יש שחקן שאתה מרגיש לקח אותך תחת חסותך?
אני מרגיש שכל השחקנים שם, יש שם, כל אחד, גם הוותיקים, יש טיפים טובים לתת, ו... מכל אחד אתה יכול ללמוד משהו. האנשים בקבוצה הזאת פשוט אנשים מדהימים, ואני שמח שאני חלק ממנה.
ועכשיו אתם משתפים פעולה עם עוד שמות צעירים, כמו איתן בורג, שצפוי לחוות עונת פריצה בליגת העל. הוא כמובן היה השחקן הישראלי המצטיין של העונה בליגה הלאומית, ואבנר שיחק איתו בנבחרת העתודה לפני יותר משנה, ושועם גאט שגם היה חלק מנבחרת העתודה ההיא ושיחק עם אביתר במשך שנים. אז קודם כל נתחיל עם שועם גאט וספרו עליו, נתחיל עם אביתר, איך הקשר שלך עם שועם ואיך זה לעשות את הקפיצה יחד איתו לליגת העל?
האמת שאת שם אני מכיר כבר לדעתי באזור השש שנים, היינו ביחד בעמק חפר ובחבר במודיעין, כמובן שאנחנו גם חברים טובים בלי קשר לכדורסל, אבל אני חושב שהוא שם שחקן מצוין עם הרבה פוטנציאל, ובטוח שהוא יוכיח שהוא גם מתאים שהוא מתאים לרמות האלה, ואני דווקא מאוד שמח שעשינו את הקפיצה הזאת ביחד, זה לא מזיק שאתה עושה את הקפיצה הזאת עם מישהו שאתה מכיר אותך ואתה מכיר אותו, ובאמת שזה נחמד מאוד.
ומה אתה יכול להגיד על שיתוף הפעולה עם איתן בורג עכשיו בהרצליה?
לפני זה יצא לי רק לשחק מול איתן שהיה בנתניה, כבר אז כאילו, אתה יודע, רואים שהוא שחקן מאוד מוכשר ומאוד טוב, ועכשיו שאתה איתו מתאמן איתו כל יום, אתה רואה באמת כמה הוא שחקן טוב ומוכשר וכמה הוא עובד קשה, ואני בטוח שהוא ייתן עונה טובה ובכלל יוכיח לעצמו ברמות האלה.
אבנר, מה אתה יכול להגיד על איתן ושועם כמי ששיחק איתם בעתודה?
קודם כל אני חושב שאז הם גם היו מאוד טובים, אבל אני חושב ששניהם השתפרו מאז מאוד. ההיכרות שלי האישית עם כל אחד מהם היא מיוחדת, ואני מאוד מאוד שמח שאני רוצה לשחק איתם שוב, כי מה שאני חושב על שחקנים טובים זה שכמו שגם אמרתי על נועם קודם, זה שקל לשחק איתם. ובאמת מאוד קל לשחק איתם, גם אנשים טובים, ויש שיח טוב, ואני מצפה לטוב מהם.
בליגה הלאומית, לפחות לאביתר יצא לשחק מול בן שרף, וגם הייתה לך שלשת ניצחון מולו ומול אליצור נתניה, במהלך העונה שעברה, איך הייתה החוויה לשחק איתו?
את בן אני מכיר כבר לפני זה.
לשחק מולו כמובן, כן.
את בן אני מכיר כבר לפני זה מעמק חפר, הוא גם לא שחק שם ביחד, אבל כבר אז ראו כמה שהוא שחקן מוכשר עם פוטנציאל, אתה יודע, גארד גדול, עם ידיים ארוכות, שמבין את המשחק מאוד טוב, עם כליאה לא רעה, שזה כמובן תמיד אפשר לשפר. ואז אתה יודע שאתה מגיע לשחק מולו בליגה לאומית והוא בתור השחקן הכי צעיר בליגה, אז זה בכלל מאוד, ואתה יודע, וכמו שאמרתי על נועם, יש לו חוצפה חיובית, כאילו לא אכפת לו שהוא הכי צעיר, הוא עושה מה שהוא יודע, זה דבר שמאוד יפה לראות, והוא הוכיח את עצמו, ועכשיו הוא בן 17 אני חושב, הוא גם שחק בליגת העל בתור שחקן חשוב בקבוצה שלו.
ואבנר, לך יצא לשחק מולו?
כן, בנוער יצא לשחק מולו, כשהיינו באותה שלושה שדיברנו עליה קודם, כן. זה היה נגד בן שרף. בן שרף, גם אז, כמו שאמר אביתר, היה אפשר לראות שהוא שחקן מאוד מאוד מוכשר. בסוף ניצחנו את הסדרה הזאת, אבל ללא ספק הוא הקשה עלינו מאוד. הוא שחקן מאוד כישרוני, ורואים שהוא מבין את המשחק ברמה גבוהה.
נחזור להרצליה ונתחיל עם אבנר. מה אתה מרגיש שהן החוזקות והחולשות של הקבוצה שלכם עד עכשיו?
לגבי חולשות, אני אומר אין לנו חולשות, אני לא אומר את דברים רעים על הקבוצה שלי. אבל חוזקות יש לנו המון, אני חושב שיש לנו קבוצה שמלאה בשחקנים מנוסים, קבוצה ש... בעל יכולות מאוד מאוד גבוהות בהרבה אספקטים שונים של הכדורסל, ואני חושב שהקבוצה הזאת יש עתיד טוב בליגה.
ואביתר, מהן החוזקות של הקבוצה שאתה יכול לסמן?
אני חושב שיש לנו שיתוף פעולה בין, טוב בין וטרנים לבין שחקנים צעירים שמאוד רוצים להוכיח את עצמם, שאני חושב שתמיד דבר טוב, שיש לשחקנים הצעירים גם השחקנים ללמוד מהם. יש לנו שחקנים נחשב טובים בכל העמדות, יש לנו כמובן קריס, ג'סטין, ריין, יש לנו גבוהים שלנו כמובן, שאיתן ושואם, פנדי, אני חושב שיש לנו קבוצה מאוד טובה, שאם אנחנו באמת נצליח להתחבר כמו שצריך, אני חושב שאנחנו נגיע מאוד לכל קורנה.
ואיך נראה היום בחייך, אביתר?
היום בחיי?
כן.
אם יש אימון בוקר, אני קם, אני בן אדם מאמין, אז אני קם בוקר, מניח תפילין, אוכל משהו ויוצא לאימון. בדרך כלל לפעמים אני משתדל לעשות חדר כושר לפני האימון לפי התוכנית שלי, אם יש זמן גם להכניס איזה חצי שעה של קליעות. חוץ מזה התחלתי להתעסק עם טיפה למעני, התחלתי להתעסק טיפה בכל הקטע של מניות והשקעות, שאין לי אימונים ויש לי זמן, טיפה אני מתעסק בזה, וחברים, משפחה כמובן, שזה דבר מאוד חשוב גם לנפש.
וואו, מסקרן מאוד. ואבנר, איך נראה היום בחייך?
אני לא יודע כמה מסקרן זה, אבל אני מתחיל את היום שלי בצבא, בתיכון היובל, זה מורים חיילים, זה יחידה שהרבה כדורסלנים שהם ספורטאים בצבא נמצאים שם. משם, שוב, אם יש בתוכנית חדר כושר, אז חדר כושר ואימון. יש אחרי זה דאונטיים, אם נגיד יש אימון ערב, אז לפעמים אז הולכים הפסקה, עושים כל מה שצריך לעשות, לאכול כמו שצריך, לישון כמו שצריך גם בין לבין בשביל מנוחות בערבים, ואז אימון ערב. אני חושב שבבית ספר אני מאוד מאוד נהנה לעבוד עם הילדים, זה, אתה עוזר להם דרך ספורט, וכל אחד יש את הדברים שיותר עוזרים לו, ואתה רואה ככה את ההתפתחות שלהם, וזה נחמד. וכדורסל זה כדורסל, זה ההיילייט של היום, זה כיף חיים.
מהם היתרונות שלך ומה אתה עדיין צריך לשפר, ובנוסף לעמדה המועדפת עליך?
היתרונות שלי כשחקן, אני חושב שאני זז יחסית טוב בכדור, אני מנסה תמיד ליצור זווית בשחקן, אם יש שחקן נגיד שתקוע או שההגנה מתכווצת עליו, אז אני יכול להיות זווית מסירה. אני חושב שיש לי יכולת קליעה טובה, שזה יכול לפתוח לפעמים התקפות, בין אם זה לשלוש, בין אם זה לחצי מרחק. ובכלל, אני חושב שאני גם מוסר טוב, אז זה גם פותח אפשרות להרבה שחקנים, ופותח לקבוצה להיות פחות צפויים. ודברים שאני צריך לשפר, אני חושב שתמיד אפשר לשפר הכל, גם קליעה תמיד אפשר לשפר, גם מסירות תמיד אפשר לשפר. בסופו של דבר להפוך להיות השחקן הכי טוב שאני יכול להיות.
ומבחינת עמדה, באיזו עמדה אתה מרגיש הכי בנוח?
אני חושב שזה מאוד תלוי כאילו בחמישייה, אני אף פעם את עמדה ש... אני חושב שזה בעיקר תלוי מה הסטייל של המשחק ומה אנחנו מריצים באותה התקפה סלש הגנה. נגיד אני מרגיש לפעמים מאוד נוח בארבע, כי אני יכול לנצל את התנועה של בלי כדור, ולנצל פיזיות על שחקנים שהם לפעמים יותר גבוה מהם, וגם בחמש, אם אני פתאום יש שחקן שיכול, יותר גבוה שיכול לזוז עליו מהר, או שאני יכול לעשות כל מיני דברים מתחת לסל שאני יכול, לטיות וכדומה. אז בעיקרון מה שמתאים, ושבארבע יש לי הרבה מקום גם.
ואביתר, מהם היתרונות שלך והדברים שאתה עדיין צריך לשפר? ואני מניח שהעמדה המועדפת היא הקלה, אבל תתקן אותי אם אני טועה.
לא טועה, אבל הדבר שאני עושה הכי טוב כמובן זה הקליעה שלי, זה הטיקט שלי, בשבילי אני למגרש בדרך כלל. כמובן שאני רוצה עוד לשפר את זה ולעשות את זה באמת הכי טוב שאני יכול, תמיד אני יכול לשפר את זה. מה שאני חושב שאני צריך לשפר עוד זה בעיקר הטיפול שלי בכדור, שאני אוכל טיפה לייצר לעצמי גם ממצבי כידור, מפיק אנד רול, לייצר לאחרים, שזה משהו שאני מאוד רוצה לשפר.
ועכשיו, מי השחקן הכי טוב ששיחקת איתו?
אם אנחנו שמים רגע בצד את ליגת העל, שזה רק עכשיו הגעתי, ואני חושב ש... אחד הזר הכי, לדעתי הזר הכי טוב ששחקתי איתו בליגה הלאומית זה ג'ימי יול, שכמובן הוא, כולם יודעים, מכירים אותו בליגה הלאומית, שהוא שחקן, כל שנה הקבוצה שלו מגיעה לפחות לחצי גמר הפלייאוף, שנה שעברה הוא גם עלה ליגה. וישראלים ששיחקתי איתם, גם אם אני שם רגע בצד ליגת על, אז לדעתי זה יונתן מור ויאל שולמן, שעם יאל שולמן גם עבדתי בקיץ הרבה על כל הנושא של הטיפול בכדור, שזה מאוד שיפר אותי.
ועכשיו נעבור לאבנר, מי השחקן הכי טוב ששיחקת איתו?
הכי טוב זה קשה להגיד, אני יכול להגיד הכי נהניתי לשחק איתו, כמובן שהשחקנים ברצליה, אבל בביתר מאוד כיף לשחק, גם כמו שאמרת קודם עם שם ואיתן, ועוד כמובן שער סגל, אבל אם נסתכל גם אחורה, אני הייתי אומר אופיר כהן, שהיה איתי בנוער על שלי בכתב ד' הייתה בינינו אמונה עיוורת, אני הייתי ידעתי בדיוק איפה הוא בכל רגע נתון, והוא ידע לסמוך עליי, ועשיתי ידענו לקרוא אחד השני בצורה מדהימה, ותמיד הרגיש מאוד קל לשחק, כמובן עם ג'ייקוב ובראון וזלמן סון.
ומי השחקן הכי טוב ששיחקת נגדו?
אני לא, כשאני משחק מול מישהו אני לא נותן לו קרדיט לטוב או לא טוב, זה יותר מי הוא, מה הוא עושה ומה אני צריך להביס.
ואביתר, מי השחקן הכי טוב ששיחקת נגדו?
האמת זאת שאלה קשה. זאת שאלה מאוד קשה, אני חושב שבליגה הלאומית שלנו שעברה, אני חושב שקווין קייפרס מהשרים היה שחקן מצוין. ישראלים. האמת שאיתן גם, אתה יודע, שחקן שמאוד קשה לשמור עליו, אתה יודע, יכולת שלו לייצר לעצמו, לייצר לאחרים, זה גם איתן בורוק, גם ברמה מאוד גבוהה. זהו, אני חושב, אם אני חושב על זה עכשיו.
עכשיו, מי המאמן שהכי השפיע עליך? אני מניח שזה יהוא, תתקן אותי אם איכשהו זה לא.
האמת שכן, האמת שזה יהוא, גם כי הייתי איתו כמעט 6 שנים, אני חושב, 5-6 שנים, עוד מעמק חפר, חבר מודיעין, וגם בגלל שהוא היה שחקן בעמדה שלי, אז יש לו המון טיפים לתת לי, המון דברים שהוא מציע לי לשפר, המון דברים שהוא גרם לי לשפר, כן, אז זהו.
אבנר, איזה מאמן הכי השפיע עליך?
לי יש כמה, קודם כל אני חייב להתחיל ולהגיד שבלי רועי חגי אני לא הייתי פה היום. הוא מאמן חד מאוד, חכם מאוד, הוא לימד אותי בכיתה ח' שהייתי בלב השרון, ודברים שהוא לימד אותי בכיתה ח' אני עדיין משתמש בהם עד היום באופן קבוע. אז הוא באמת מאמן מאוד גדול שעזר לי מאוד מאוד בדרך שלי, כמובן שבהפועל תל אביב היה את ברק לדרר ורן גמזו שעזרו להתפתח כשחקן, וקרדיט מאוד מאוד חשוב לאורן אהרוני, שהוא בעצם נתן לי את הפריצה בנבחרות הצעירות, השיטת משחק שלו גם נותן לכל שחקן להתבטא, אבל היא גם פשוט גאונית, הוא מאמן יחיד במינו, ואני חייב להמון, וכמובן שאלעד חסין גם, ושהוא מאמן יוצא מהכלל, ואמרתי שאני לא יכול להחמיא למאמן שלי מתאמן תחתיו כרגע.
ספר משהו מעניין שלא יודעים עליך.
אני מוזיקאי, אני מנגן על גיטרה, תופים ופסנתר, הייתי גם במגמת מוזיקה כשלמדתי בכפר הירוק, וכן, קצת לפעמים קומיקס, קצת זה, אבל בעיקר, אם כמו שביתר אמר קודם, לנשמה, חוץ ממשפחה וחברים, אז יהיה מוזיקה.
אוקיי, יפה מאוד, ואביתר, אתה אמרת כמה דברים קודם לכן, אבל האם יש משהו מעניין נוסף שלא יודעים עליך?
אמרתי קודם, דיברתי על המניות, שזה דבר שבשנה האחרונה התחלתי להתאם מאוד ולמוד אותו. משהו מעניין שלא יודעים עליי, אני מאוד אוהב לשחק שחמט, האם זה משהו מעניין?
אוקיי, ואני יכול להגיד ש... מה? גם אתה אבנר?
כן, כן.
ושיחקתם אחד נגד השני או עוד לא?
עוד לא.
טוב, אביתר, נחזור אליך. אני חייב להגיד שראיתי בפייסבוק שלך ששיתפת כל מיני פוסטים על, בעיקר לאנשים שצריכים תרומות מבחינה בריאותית. תספר קצת על זה.
האמת שאני לא חושב שיש יותר מדי מה לספר, סתם פשוט כל מיני פוסטים שקפצו לי, ואני, האמת שקשה לי לראות את הדברים האלה ולא לשתף. אם אני יכול לעזור בכך שאני אשתף את זה, אז בטח שבטח שלי זה לא גורם ממני להוציא שום מאמץ, אז כאילו אין סיבה שאני לא אשתף לדעתי.
אוקיי, אז יפה מאוד, ועכשיו אנחנו נדבר לקראת מוקדמות היורופ קאפ, שזו בעצם הסיבה שאנחנו עושים את הפרק הזה עכשיו, בקרוב מאוד. אתם תתחרו במוקדמות היורופ קאפ במטרה להבטיח עוד עונה אירופית לבני הרצליה, ובכלל העונה באופן כללי תתחיל עוד מעט, אבל בליגת העל אתם לא תשחקו במחזור הראשון. אז נתחיל עם אביתר, עד כמה זאת באמת המטרה להגיע ליורופ קאפ, והאם אתה מאמין שאתם יכולים לעשות את זה תוך שגם תקבל דקות משמעותיות?
כן, זו מטרה מאוד ברורה, שזה מה שאנחנו רוצים לעשות, אחרת לא היינו נרשמים לשם, לנצח את השני המשחקים שיש לנו שבוע הבא, מול קבוצה הונגרית וקבוצה קפריסאית אני חושב, עוד לא התחלנו לדבר עליהם ממש, אבל זו מטרה מאוד ברורה, שזה מה שאנחנו רוצים לעשות, ו... דיברת עליי, אז אני חושב שאני פשוט צריך לנצל כל הזדמנות שיש לי שאני במגרש לעשות את הכי טוב שלי, כמובן לקלוע את הזריקות שיש לי, שזה הטיקט שלי, ואני חושב שיש לי סיכוי טוב לעשות את הדברים האלה.
ואבנר, מה אתה יכול להגיד על המשימה ביורופ קאפ, והאם אתה מאמין שאולי גם תוכל לקבל כמה דקות בעקבות הפציעות שיש לכם בקו הקדמי?
לגבי היורופ קאפ, אני באמת חושב שיש לנו סיכוי טוב, ויתר אמר את זה, אני חושב, בצורה מאוד טובה, וכמו שהוא אמר גם, אני כל הזדמנות שאני צריך לקחת, אני חושב שלפי מה שאני הבנתי כשהגעתי לרצילי, היו לי את ההזדמנויות האלה, בלי בהכרח קשר לפציעות, אבל כן, היו את ההזדמנויות, ואתה יודע, כשחקני כדורסל אנחנו לא יכולים לעשות יותר מה-100%.
ומהן המטרות שלך לעונה הקרובה, גם מבחינה אישית וגם מבחינה קבוצתית?
המטרה האישית שלי, זה נשמע קצת, אתה יודע, רגיל, בנאלי כזה להגיד, אבל לעשות הכי טוב שאני יכול ולהשתפר הכי הרבה שאני יכול כשחקן. אני חושב שאני רוצה להגיע למצב ש... אתה יודע, השם אבנר דרור בליגה הוא שמוכר, כמו שביתר אמר גם קודם. במטרה קבוצתית זה להגיע הכי גבוה שיש, כי אחרי שאנחנו מתאמנים כבר כמה זמן, ומהעיקרות שלי עם השחקנים ומהסוג של האנשים שאני כבר איתם יום יום, אנחנו בהחלט יכולים להגיע הכי גבוה.
ואביתר, מהן המטרות שלך מבחינה אישית וקבוצתית?
מבחינה אישית אני חושב שהמטרה שלי זה להתבסס בתור שחקן ש... לגיטימי בליגת א' לפחות בשנה הראשונה שלי, וזה להראות היכולות שלי של כליאה, לשמור טוב ודברים כאלה. לגבי הקבוצה, אני חושב שהמטרות שלנו זה להתקדם, כמובן לעלות ליורופקאפ, נצח שבוע הבא, להתקדם ביורופקאפ כמה שיותר, ובליגה זה פלייאוף עליון ומעלה כמובן, לא פחות מזה.
מה דעתך על הכדורסל הישראלי כיום?
מה דעתי על הכדורסל הישראלי, שאלה קשה. מה אני חושב? אני חושב שיש שיפור מאוד גדול בפחת השחקנים הישראלים בשנים האחרונות. הרבה שחקנים שיצאו, כמובן דני אבדיה, אבל הרבה שחקנים שיצאו ליורוליג בשנים האחרונות, לא דווקא במכבי, כמו ים הדר, יובל לוסמן, תמיר בלט, כמובן שיש לך את השחקנים של מכבי, רומן סורקין שבשנים האחרונות נהיה מפלצת, רפי מנקו. אני חושב שבקטע הזה יש מאוד, שיפור מאוד גדול בשחקנים הישראלים. זהו אני חושב. צריך להראות את זה כמובן בנבחרת, אבל כן.
אבנר, מה דעתך על הכדורסל הישראלי כיום?
כן, באמת שאלה טובה. אני לא חושב שאני עדיין יש לי מספיק מיילג', אתה יודע, בשביל לדבר על הכדורסל הישראלי, דבר איתי עוד 10 שנים.
ועכשיו יש לנו שאלה אחת מחברי קהילת ספורצה בקבוצת הוואטסאפ הקהילתית של האתר. האם אתם כשחקנים צעירים עדיין הולכים להתאמן לבד במגרש או עובדים לבד? אני מניח שכן, אבל תספרו כל אחד מנקודת המבט שלכם על העבודה הנוספת שאתם עושים. נתחיל עם אבנר.
כן, אני תמיד מאמין להיות hard worker ולעבוד קשה, אני חושב שזו הדרך היחידה להצליח. בגלל זה אני דואג למה אני אוכל לספר, מה אני אוכל, כמה אני אוכל, מתי אני ישן, כמה אני ישן. כל זמן שיש אולם, כל זמן שיש מגרש שאני יכול להתאמן בו, אני מתאמן על דברים שאני רוצה לעבוד, וכמה שיותר ובאיכות, וכי בסופו של דבר, יחד עם כמות צריכה גם להגיע איכות, ואני, כן, אני כל הזמן שאני יכול להתאמן לבד, אבל גם בהרצליה יש מעטפת טובה של מאמן כושר מצוין, אביעד וצוות מאמנים מצוין, שעוזר לנו גם בנוסף לימוד הקבוצה לעוד לימוד לחדר כושר ויותר מזה.
ואביתר, מה אתה יכול להגיד על העבודה האישית שלך?
אם זה היה בקיץ, אז כמובן שבקיץ אתה עובד המון עבודה אישית, עבדתי בקיץ עם בחינת כדורסל, עבדתי עם יאור אורלנד ואייל שולמן, כמובן שהלכתי, עשיתי אימוני כליות בלי קשר, כאן הגופנית עבדתי עם רגל פנן, שזה מישהו שמאמן שאני מאוד אוהב ומאוד חובר אליו, במהלך העונה עכשיו, כמובן שיש לך אולם פנוי, אתה רוצה ללכת לזרוק, לשפר את הכלייה, אם זה חדר כושר כמובן, להתחזק מבחינה גופנית, אתלטית, כן, אין, לא נראה שיש שחקן בליגת העל שלא מתאמן מבחינה לבד, אחרת תהיה תקוע במקום או אפילו שאתה תלך אחורה.
מה החלום הכי גדול שלך בקריירה?
אני חושב שהחלום הכי גדול שלי זה, אני חושב שזה יורוליג. לא יודע אם מכבי, לדעתי כן, לדעתי זה יורוליג. אני חושב שזה החלום הכי גדול שלי ואני מקווה שאני אצליח להגשים.
ואבנר, מה החלום הכי גדול שלך?
יורוליג זה בהחלט נמצא שם גם, אבל אתה יודע, גם NBA, יש שחקן שלא חולם על כזה דבר, אתה יודע.
ועכשיו זה מוביל אותנו לפינת סיפור, שבו אתם תספרו סיפורים מיוחדים מהשנים בכדורסל, אבל קודם אני אתן סיפור קטן על אביתר, אז לפני כחודש הייתי עם המשפחה בברכה בירושלים, במלון בירושלים, ואנחנו מנתחים את קבוצות ליגת העל לקראת העונה הקרובה, ומדברים על בני הרצליה, ומגיעים לאביתר מור יוסף, ומישהו שומע אותנו, ואומר לנו שזה קרוב משפחה שלו, שזה אח של אשתו, אז, ואז הם באמת סיפרו לאביתר, ואני צייצתי על המקרה בטוויטר גם, וזה היה ממש נחמד, אז זה הסיפור המיוחד שלי שקשור כאן לפרק, ועכשיו אביתר אשמח אם תרצה להתייחס לזה, וכמובן להביא סיפור מיוחד שלך מהשנים בכדורסל.
כן, מי שפגש את זה בדודה שלי בבעלה, כן, סיפרו לי על זה שהם, הם לא ידעו להגיד איזה אתר אתם שייכים וכל זה, אבל כן, הם סיפרו לי שהם פגשו אתכם. סיפורים מעניינים, חשבתי על זה, לא הצלחתי למצוא איזה משהו מרגיש יותר מדי, אני חושב שלא הרבה יודעים, אבל לפני שני קיצים אני חושב, אז הייתי, סיפרתי קודם, הייתי בעתודה עם אריאל, עד ממש עד השבוע האחרון של הצ'אלנג'ר, אתם שומעים אותי? כן, עד השבוע האחרון של הצ'אלנג'ר, ועוד סיפור, אז לפני עמק חפר הייתי בכפר סבא, וזכינו, שחקנו מול ראשון בגמר גביע המדינה, ובסוף זכינו בגביע, שזה דווקא החוויה שאין הרבה שחקנים לזכות בגביע המדינה במחלקות הנוער.
ואבנר, איזה סיפור מיוחד יש לך מהשנים בכדורסל?
אני חושב שדיברנו על שני סיפורים הגדולים שלי שעולים לי עכשיו לראש, אחד זה באמת הזריקה הזאת שהייתה ניסיתי לשחזר אותה מאז, הצלחתי כמה פעמים, אבל לא משהו שהוא עקבי מספיק. זה באמת מראה כמה אדרנלין ואנרגיה יכול להביא לך ריכוז וחדות. וכמובן, העניין עם החולצה זה משהו שאני תמיד מזכיר לעצמי, זה פתיחה מאוד מאוד מצחיקה לנבחרות הצעירות שלי. ואני ממש זוכר את כל האטרף שהיה שם, ואיך אבא שלי ביציע, השתגע, כאילו הוא רוצה, לא יודע, להרוג איזה מישהו, באמת, הוא לא מכניסים אותי, אני בכלל עדיין עם החולצת שוטינג שרס, ולא נראה שיש לי כלום מתחת, מה קורה, ובאמת, תודה לרן עדיה שככה טס ואיתו קדימה, וצלחתי לראות לפני המחצית, זה היה בטח הרבה יותר מאוחר, אם לא הוא, ואתה יודע, בסוף גם עשינו להם, נראה לי זה היה 29, 39, על הקבוצה שהגיעה מאוד זה, ואולי אם אתה רוצה, אם תרצה להרחיב על זה, אולי זה הלילה לפני, שניות לפני אנחנו במלון, והקבוצה הליטאית מגיעה למלון, ואחד מהשחקנים שהיה נראה לי גבוה שפותח אצלם, נועל מבט עם אחד השחקנים שלנו, וכאילו, לא הבנו מה הוא מסתכל עליו ככה, כאילו מנסה להיים עליו, כאילו זה פתאום כל הקבוצה טק, ישר מסתכלת על השחקן הזה, ואני חושב שזה היה רגע מאוד מגבש של הקבוצה, וזו קבוצה שבסוף מקחה את הטורניר, ועשתה טורניר מדהים, אז אני שמח מזה מאוד.
וואי, אז אדיר, וקודם כל אני רוצה להודות לכם שהתארחתם בפרק, באמת היה פרק סופר מסקרן, ועם שני מרואיינים לא ידעתי בדיוק איך זה התפתח, לטוב או לרע, כמובן שרציתי שזה יהיה טוב, ואני שמח גם להגיד שפשוט פרק מצוין וסופר מסקרן, אני בטוח למי שהאזין, וכאן המקום גם להודות לכל מי שהאזין והגיע עד לכאן, מוזמנים לדרג את פודקאסט התשיעית באירופה, 5 כוכבים באפליקציות הפודקאסטים השונות, להירשם לפודקאסט התשיעית באירופה באפליקציות הפודקאסטים, אם עדיין לא עשיתם זאת, בנוסף להוריד את אפליקציית ספורטסאבי כדי בין השאר לקבל עדכונים עם כל החדשות, וגם כשהכתבה על הפודקאסט תעלה ותוכלו באופן כללי להמשיך להתעדכן באתר וגם להצטרף לקהילת ספורטסאבי, קבוצת הוואטסאפ הקהילתית של האתר, כדי לקבל את הזכות בין השאר לשאול שאלות לאורחים שמגיעים לפודקאסט התשיעית באירופה, כמו שהיה כאן עכשיו עם אבנר ואביתר. אז פעם נוספת, אביתר מור יוסף ואבנר דרור, תודה רבה שהתארחתם בפודקאסט, ונתראה בפעמים הבאות.
תודה רבה לך.
תודה רבה, תודה רבה.